לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים ואהובים. אנחנו נמצאים פרשת כי תשא, בעזרת השם, כמו שאמרתי שבוע שעבר, לוקחים עט ודף ורושמים את הדברים, כדי שבסעודת פורים יהיה בעזרת השם דברים מדהימים לומר אותם בתוך הסעודה. אז לכן מאזינים יקרים, אנחנו מתקדמים לאט לאט בתוך המגילה, כדי לראות את הדברים היפים, להוציא אותם משם ולהגיד אותם בסעודת פורים. אז לקחת את העט ולהתחיל לרשום, מאזינים יקרים. המלך אחשוורוש, כידוע לכולם, עשה את המשתה ביום השביעי, טב ליבו ביין, והוא אמר להביא את ושתי. ושתי לא מוכנה לבוא למשתה, והיא ביזתה את המלך, עשתה לו ביזיונות, לא מוכנה להגיע. המלך רוצה לדון אותה, מה עושים עם האישה הסרבנית הזאת, מה עושים איתה. אז כתוב בפסוק, ויומר המלך לחכמים יודעי העיתים. המלך רוצה להרוג את אשתו, או שלא להרוג אותה, הוא רוצה לדון אותה, אין בעיה, תדון אותה. יש אנשים עושים דיני נפשות, יש אנשים עושים דיני ממונות, יש שופטים שדנים דיני לוח שנה, לוח שנה, איך מעברים את השנים, את החודשים. היה צריך להיות שהמלך ילך כדי לדון את ושתים למי שדן דיני נפשות. אתם השופטים שמומחים בדיני נפשות, בוא תגידו לי מה עושים במלכה ושתי. המלך לא הולך אליהם. לאן הוא הולך? ויומר המלך לחכמים יודעי העיתים. זה אני לא מבין. מה קשור להרוג את ושתי או לא להרוג אותה לחכמים יודעי העיתים? חכמים יודעי העיתים זה אנשים שמעברים שנים וחודשים. ואז השאלה נשאלת, מה להם ולגבי מיטת ושתי? מה זה קשור? מה זה קשור? איך אתה הולך לאנשים האלה? מלך הולך לחכמים יודעי העיתים? מה יש לך לעשות שם? זה השאלה. המהרש"א מתרץ שהוא רצה לראות לפי הכוכבים והמזלות, האם זה זמן טוב להרוג את ושתי או לא להרוג אותה. ויש עוד תירוץ, למה הוא הלך לשאול את החכמים יודעי העיתים, מה זה קשור להריגתה של ושתי. אז קודם כל, צריך לדעת, המשתה הזה, הוא היה 180 יום, והיה עוד 5 ימים. המשתה שעשה אחשוורוש, הוא היה 185 יום. במגילה כתוב 80 ומאות יום, אבל חזל במדרש אומרים, כתוב ימים רבים 80 ומאות יום. ימים רבים 80 ומאות יום. מה זה המילים ימים רבים? אני רואה כתוב 180 יום, אני יודע אם זה הרבה או קצת. מה הבעיה? אני גם רואה שזה הרבה. שמה נכתוב את המילים האלה? אלא, ימים זה מראה על מיעוט רבים שניים. היה עוד 2 ימים. רבים זה מוסיף עוד 3 ימים. למה? כי רבים זה כבר 3. ימים זה 2. רבים זה כבר 3. אז הוספת עוד 2 ימים ועוד 3 ביחד 5. אז המשתה היה 185 יום. המשתה התחיל בחודש תשרי, כי הוא עשה חשבון שעם ישראל לא נגאלו, ולכן הוא התחיל לספור מתשרי עד חודש ניסן. 185 יום, אבל החודשים זה אחד חסר, אחד מלא. אז זה לא חצי שנה שלמה, אלא 177 ימים, נגמר חצי שנה. נגמר חצי שנה, הגיע לאלף בניסן. אבל מכיוון שזה היה 185 ימים, אז הוא הגיע כבר ל... אם אתה עושה רק 180 יום, יוצא לך ג' בניסן. אם אתה מוסיף עוד 5 ימים, יוצא לך ח' בניסן. ובמלות הימים האלה, עשה המלך עוד משתה של 7 ימים. זאת אומרת, הגענו לתתוו בניסן. זאת אומרת, מתי שהוא רצה להרוג את ושתי, זה היה בתתוו בניסן. שמה הוא שתה, שמה הוא אמר לבשתי לבוא, ושתי לא רצתה לבוא, אז התאריך היה תו בניסן. כשאנחנו עושים ליל הסדר בלילה, אחשוורוש רוצה להרוג את אשתו. ואז הוא הלך לחכמים שיודע עיתים. למה? מכיוון שאבא שלה, אבא שלה, של ושתי, הוא מת בלשצר, הוא מת בליל הסדר. בליל הסדר הוא הוציא את כלי בית המקדש והשתמש בהם, ואז יצאה יד וכתבה מנה מנה תחל ופרסים, שאז מי שלמד קצת בספר דניאל, זאת אומרת, באותו לילה מת בלשצר. ואז אחשוורוש אמר, יכול להיות שהיא לא רוצה לבוא למשתן, כי היא עצובה. אבא שלה מת היום, היום זה היורצייט שלו. והיא עצובה בגלל שהיא נזכרת באבא שלה איך הוא מת, איך רצחו אותו. אז לכן אולי בשביל זה היא לא רוצה לבוא. אבל זה בתנאי שהשנה היא לא מעוברת. אם השנה מעוברת, אז ט"ו בניסן יצא בעוד חודש בלבד, לא עכשיו. ולכן הוא חייב לשאול את החכמים יודעי העתים, האם השנה מעוברת או לא מעוברת? ואם השנה לא מעוברת, אז באמת ושתי עכשיו בוכה את אבא שלה, ולכן יש לה טענה למה לא לבוא. הנה, זה אחד התירוצים. אבל התירוץ שאני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, תרשמו אותו טוב. באיזה גיל הייתה ושתי כשהמלך אחשוורוש רצה לדון אותה למוות? באיזה גיל? ידוע שבני נוח דנים אותם רק מגיל 20. יהודי דנים אותו מגיל 13. יהודי, כיוון שיש לו ראש מפותח, יש לו ראש טוב, דנים אותו מגיל 13 את כל הדינים של התורה. גמרנו בר מצווה. אבל אצל הגויים זה בעיה. אתה לא יכול לדון אותם בגיל 13, רק דנים אותם מגיל 20. כי הבטטה שלהם, עד שהיא מתבשלת, לוקחת להם הרבה זמן. לכן, דנים אותם רק מגיל 20, הוא מרגיש שהוא אחראי למעשיו. לכן דנים אותם רק מגיל 20. אם ושתי מתחת לגיל 20, הוא לא יכול לדון אותה. אבל אם ושתי מעל גיל 20, הוא יכול לדון אותה. אז בואו נראה באיזה גיל הייתה ושתי. כתוב במדרש שבלשצר, מתי שהוא הוציא את כלי בית המקדש, והוא, ושתי הייתה הבת שלו. היא הלכה לישון בלילה, וכולם הלכו לישון. אבל אמר לו דניאל, לבלשצר, הלילה אתה מת. השתמשת בכלי בית המקדש, הלילה אתה מת. והוא עשה פטנטים בזה, שלא ייכנסו לארמון, וכל הסיפור שהוא עשה שם, אבל לא עזר לו כלום. באותו לילה הרגו אותו. באותו לילה נכנסו כורש ודריווש, ועשו ביניהם קשר איך להרוג את בלשצר. והם נכנסו ושלקחו את הממלכה מבלשצר. ושתי התעוררה באמצע הלילה, ראתה אנדלמוסיה, לא ידעה לאיזה צד ללכת, והיא הלכה לצד של כורש ודריווש. והם לקחו אותה בשבי, הרגו את מי שהיה בארמון, ומאותו רגע מלכו כורש ודריווש עם רוטציה, כל אחד מלך בזמנים שלו. יפה. ובשתי בינתיים, היא הייתה נערה, כתוב, הנערה ושתי התעוררה באמצע הלילה. זאת אומרת, היא הייתה נקראת נערה מתי שאבא שלה מת. נערה זה בת 12 וחצי. אם היא 12 וחצי ביום אחד, היא כבר נקראת בוגרת. אבל היא נקראת נערה מגיל 12 עד 12 וחצי. היא נקראת נערה. ולכן, ושתי הייתה בת 12 וחצי. כורש ודריווש מלכו 5 שנים, כיוון שהם מלכו 5 שנים, אז ושתי הגיעה ל-17 וחצי. שניהם מתו, כורש ודריווש מתו, הגיע מיודענו אחשוורוש. אחשוורוש התחתן עם ושתי, הוא רצה להיקרא מזרע המלוכה, אפילו שהוא היה סייס, הוא אמר אני מתחתן עם ושתי. התחתן איתה בגיל 17 וחצי, הייתה ושתי. והוא עשה משתה. מתי? בשנת 3 למולכו. 3 למולכו זאת אומרת, אחרי שנגמרו שנתיים. ואז התחילה להיכנס השנה השלישית. זאת אומרת, אם אחרי שנתיים הוא עשה משתה, אז ושתי עכשיו נמצאת ב-19 וחצי. המשתה היה 180 יום. כלומר, חצי שנה. אם עבר חצי שנה, ושתי בת 20. הוא עשה משתי 7 ימים, ואז הוא רצה להרוג את ושתי. אז ושתי בת 27 ימים. צריך לדון אותה עכשיו, הוא יכול להרוג אותה. אבל יש בעיה. אם השנה שנה מעוברת, אז היא הרוויחה חודש. אם השנה שנה מעוברת, אז עדיין לא הגיע לגיל 20. אז היו מונים רק לפי החשבונות של עם ישראל. לא היה נצרות ולא היה פברואר ומרץ ואפריל, לא היה את הדברים האלה. היה רק החשבון של עם ישראל. ואם כן, אז הוא הלך לחכמים יודעי העתים כדי לשאול אותם. שנה מעוברת, שנה לא מעוברת, אני יכול לדון אותה. ולכן, ויאמר המלך לחכמים, יודעי העתים. לכן הוא הלך לאנשים שהם קשורים ללוח שנה. זה שתי התירוצים עם התירוץ של המערשה. עכשיו, בעזרת השם, נעבור הלאה, תיקחו דף ועת, ונרשום את מה שאנחנו הולכים לומר בעזרת השם, מיד אחרי הפרסמות. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, אנחנו עוברים להמן ישירות. חבל על הזמן לבזבז על משהו אחר. הולכים לדבר ישירות על המן. זה משהו מדהים, מה שקרה עם הבן אדם הזה. המן קראו לו ממוכן. והוא מוזכר כבר בתחילת המגילה. מה קרה? מה עשה הממוכן הזה? כשהמלך רצה לדעת אם להרוג את ושתי או לא, קם אותו המן ואמר למלך, הוא רצה מאוד להרוג את ושתי. למה המן רצה מאוד להרוג את ושתי? כי ושתי הייתה צוחקת עליו. ושתי היא באה מנבוכדנצר. נבוכדנצר היה מלך אכזרי, גאפתן, בצורה שאי אפשר לתאר אותה בהיסטוריה. הוא היה אוהב לענות מלכים. היה לוקח את המלכים, שם אותם מתחת לשולחן, והיה אוכל סטייקים כדי לגרות אותם. והם היו רעבים, 3 ימים לא אכלו. תביא משהו לאכול, תביא את היד שלך. היו מביאים לו את היד על השולחן, הוא היה חותך להם את הבוהן, ואומר להם, תעשו להם מזה מרק אצבעות. לא יאומן, אחר כך מפרר להם לחם. בן אדם שאין לו בוהן, הוא לא יכול להרים פירורים. תנסו את זה, תראו, בלי בוהן אתה לא יכול להרים פירורים. שם להם פירורי לחם, והיה מענה אותם. ולכן, הנכדה שלו, ושתי, היא הייתה גם כן כמו. גם היא הייתה אוהבת ככה לצחוק על מלאכים. והמן, כידוע, היה לו אף ארוך, כמו של פינוקיו. כל אלה שעשו צרות לעם ישראל, הם היו משונים, פרעו משונה, נבוכדנצר משונה, המן, אנשים שצריך בבריאה לברוא אותם בצורה משונה. ולכן, המן היה לו אף ארוך, והיא הייתה צוחקת עליו. כל פעם שהוא היו במשתה לפני כל האנשים, ושתי הייתה קורא להמן. המן, תביא את האף. הוא היה בא עם האף שלו, עומד מולה, והייתה לוקחת את האצבע שלה, ונותנת מכה לאף, פינג! והאף שלו היה מתנדנד. איך הוא שנא את זה? הוא שנא אותה שהיא מבאשת אותו. כל פעם, המן תביא את האף. המן תביא את האף. נמאס לו מזה. ככה הייתה צוחקת עליו. והנה, הוא אהב את אסתר. למה? אסתר אף פעם לא אמרה לו, המן תביא את האף. אסתר הייתה ענבה. לא עושה את הדברים האלה. ולכן הוא אמר את זה במגילה. אף לא הביאה אסתר המלכה. אף לא הביאה אסתר המלכה. את האף שלי, אסתר לא הייתה כל פעם מביאה, ולא כמו שעשתה לו ושתי. והוא שנה אותה. ולכן הוא רצה להרוג את ושתי. מה הוא עשה? אמר למלך, הוא פחד שהמלך יגיד שהוא מאוד רוצה להשאיר את ושתי. אמר לו, תקשיב אדוני המלך, זה לא בעיה אישית שלך. זה לא בעיה אישית שלך. זה בעיה של כל השרים ושל כל העולם. עכשיו כולם יגידו, האישה תגיד, תביא לי קוסטה. הוא יגיד, לא, אני לא רוצה להביא לך. למה? כי המלך בעצמו אמר לבשתי לבוא, והיא לא באה. אדוני המלך, זה ביזיון למדינה. מה הוא ניפח את זה בצורה כזאת, כדי שהמלך לא תהיה לו ברירה, אלא רק להרוג אותה. ואיך הוא ניפח על כל השרים, ועל כל העמים, אשר בכל מדינות המלך, להפזות בעליהם בעיניהם. אוי ואבוי, מה הולך להיות? איך הוא ניפח את הגלגל, כדי להרוג את ושתי? וזה לא יאומן מה שקרה שם. הוא ממש להרוג שם. ואז, אומר למלך, אדוני המלך, אתה חייב עכשיו מהר, מהר, להוציא, קודם כל, יצא, אתה מהיום השולט, אף אחד לא מתייעץ, לא עם שרים, לא עם אף אחד, אתה שולט, מה שאתה אומר, עושים, בלי לעשות חשבונות, בלי לדון בזה, א', ב', אתה, אדוני המלך, יש כלל, שאנחנו נוציא עכשיו, לכל המדינות, נוציא אגרות מהמלך, ויהיה כתוב בהם, שהגבר צריך להיות הגבר בבית, הגבר צריך להיות הגבר, להיות כל איש שורר בביתו. טוב. מוציא ספרים, ביתה לדבר בעיני המלך, אין בעיה. מוציא ספרים לכל העולם, מכתב ראשון של המלך. מוציא ספרים. אומרים חזל, שתי איגרות נשלחו במגילת אסתר. אחר כך הייתה איגרת השלישית. הראשונה, נשלחו איגרות לכל העולם. להיות כל איש שורר בביתו, שהגבר הוא הגבר בבית, ומדבר כלשון עמו, שכולם ידברו בשפה של הגבר. שתי דברים כתוב באיגרת. הגבר הוא הגבר בבית, ומהיום מדברים בשפה של הגבר ולא בשפה של האישה. יפה. אנשים יושבים בבית, רואים פתאום מגיע מכתב מהמלך. כולם יושבים סביב השולחן. אוי, המלך הגדול הזה, 127 מדינות. מי יודע מה הוא כתב כאן וזה? באו לראות את האגרות, אומרים חזל, ברגע שהם פתחו את האגרות לראות, האגרות האלה הראשונות הצילו את עם ישראל. הצילו את עם ישראל. האגרות הראשונות הצילו את עם ישראל. איך הם הצילו? פשוט, בפשט הפשוט, איך הם הצילו? בן אדם פותח את הזה, רואה מה המלך אומר, חבר'ה, הגבר הוא הגבר בבית. אז מה היה עד עכשיו? כל אחד מסתכל על הבית שלו, תגידו, מה הייתי עד עכשיו? הייתי סמרטוט? מה הייתי עד עכשיו? עד עכשיו אני הייתי פה שולט בעניינים. מה המלך הזה? טיפש מטופש. מה הוא רוצה להגיד לי? מה אני הייתי עד עכשיו? זה מה שהמלך רוצה להגיד. זה פלא עצום. מה זה צריך להיות? למה? אנשים לא שמעו מה קרה עם בשתין. כמה מדינות שמעו את זה? רק מי שהיה. היום הזה טובן נסרות פרס ומדי, אשר שמעו את מה אמר המלך. זהו. רק מי שהיה שם. העולם לא שמע כלום. לא יודעים מה קרה עם החשברוש. ישר מקבלים מכתב, אתה תהיה הגבר בבית. מה זה? אמרו, כזה מכתב טיפש, כזה מלך טיפש, זהו. מהיום, ישלח מכתבים, לא לפתוח אותם בכלל. ולכן, האגרות השניות, שהגיעו וכתוב שם להשמיד את עם ישראל, חס ושלום. כשזה הגיע, אז כבר אנשים זלזלו בזה. עזוב, יש לו עוד איזה טיפשות. המלך אומר עוד איזה משהו טיפש. אז עזב, נו, לא לפתוח את זה. וזה יציל את עם ישראל. כי אחרת, אם זה היה רציני, הם היו הורגים את עם ישראל עוד לפני התאריך. לפני התאריך היו שוחטים אותם. זה תירוץ אחד, למה האגרות הראשונות הצילו את עם ישראל. אבל יש את התירוץ השני. את זה אני רוצה שתרשמו. המן, הייתה לו בעיה עם אשתו. אשתו זרש, אמרה לו, אדוני, בבית שלנו מדברים רק פרסית. המן אמר, מה פתאום? אני עמלקי. אני רוצה שבבית ידברו בשפה של הגבר. מדברים פה עמלקית. ולכן מה הוא עשה? הוא עשה פטנט. אמר, אני אכתוב באגרות ששולחים לכל העולם, להיות כל איש שורר בביתו. עד עכשיו אשתי עשתה מני סמרטוט. הרי איך היא הכירה אותו, זרש את המן? היא כתבה מודעה בעיתון. אני מזל דלי מחפשת מזל סמרטוט. בקיצור, המן הגיע לרשת שלה, והיא הייתה מאוד מאוד חכמה. המן בסך הכל היה ספר, והיא הייתה אישה אקדמית, מיוחדת, ולכן תמיד היא שלטה בו, ולכן הוא כתב את זה באגרות, שמהיום ידברו בשפה של הגבר, להיות כל איש שורר בביתו, שהגבר יהיה בבית, אבל הוא הוסיף פתאום פתגם. מה? מהיום מדברים בשפה של הגבר, הוא מדבר כלשון עמו. אני רוצה שאשתי תדע שמדברים מעכשיו בבית, בגלל הבעיה האישית שלו, שאישה תדבר בשפה של הגבר. אבל רבותיי, זה הציל את עם ישראל. המילים האלה, הוא מדבר כלשון עמו, זה הציל את עם ישראל. איך זה הציל אותם? ידוע לכולם, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להציל את עם ישראל, אז הוא מחפש עדים. איזה עדים יש לכם כדי שאני אציל אתכם? מארץ מצרים, איך נגאלנו? היה לנו שלושה דברים. שמרו לשונם, שמרו שמם ושמרו לבושם. שמרנו על שלושה דברים, על השלושה דברים האלה. וזה כתוב בפסוק, מי שקרא את זה בהלל. בצאת ישראל ממצרים. ישראל, זאת אומרת, יצאו עם שמות של ישראל ממצרים. ההמשך, בית יעקב מעם לועז. בית יעקב יצאו מעם לועז. אנחנו יצאנו מעם שמדבר לועזית. כלומר, אנחנו שמרנו על לשוננו. אז שמם, זה בצאת ישראל. אחר כך, בית יעקב מעם לועז, יצאנו, כלומר, שמענו על השפה שלנו. הייתה יהודה לקודשו. קודשו זה קדושה. קדושה זה צניעות. וזה מלבושם. מלבושם זה צניעות. ששמענו על הקדושה שלנו. הנה, שלושה עדים. אבל באמת, הקדוש ברוך הוא, גם אם היה שתי עדים, הוא היה מציל אותנו. שנאמר, על פי שניים עדים או שלושה עדים, יקום דבר. זאת אומרת, או שלושה או שניים. אז אם כן, גם בשניים היינו ניצלים. והנה, הקדוש ברוך הוא רוצה להציל אותנו בזמן המן. אבל יש בעיה. העם ישראל, מה היה המצב שלהם באותו זמן? מי שקרא בספר עזרא, אז מיד אחרי אחשוורוש, בא עזרא והתחיל לעלות את עם ישראל מבבל. והיה שם אנשים שהתחתנו עם גויות, התחתנו עם שפחות ועבדים, והיה שם כל מיני בלבול גדול, בלבול גדול מה שהיה שם. עד שבא עזרא ועשה אותה סולת נקייה, היה שם בלבול גדול. זאת אומרת, היהודים הלכו, התחתנו עם גויות, אוי ואבוי. ואז, כשהם נמצאים עם הגויות, אז כמובן שלא שמרו שני דברים. א', לבושם, הקדושה והצניעות לא שמרו, וגם לשונם. למה? הם צריכים לדבר בשפה של הנוכריות, כדי להיות איתם. אז הם גם שינו את השפה, זאת אומרת, לא דיברו לשון הקודש, וגם לא שמרו גם לבושם. נשאר להם רק שמם. כולם היו בשמות יהודים. אז אם יש לך רק שמם, אז מה? יש לך רק את השם, איך אתה יכול, מה אתה יכול להביא עם זה? מה אתה יכול להביא? יש לך רק את השם. אז יש לך רק עד אחד. המן, החמור הזה, כתב בגלל הבעיות עם אשתו, הוא מדבר כלשון עמו. מהיום כל אחד מדבר בשפה של הגבר, ולא בשפה של האישה. ואז הוא יחזיר לעם ישראל את לשון הקודש. והיהודים התחילו לדבר בלשון הקודש. אז כבר היה להם שמם, עכשיו קיבלו את לשונם, ולכן זה הציל את עם ישראל. האגרות השניות הצילו את עם ישראל. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, נחתום את תוכניתנו הקצרה, ואת זה אני רוצה שתרשמו, כי ההמשך של זה יהיה גם בשבוע הבא בעזרת השם ידברך. קודם כל, הפסוק איש יהודי היה בשושן הבירה. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, איש ימיני. הפסוק הזה סותר את עצמו מיני ובה. מתחיל עם הפסוק איש יהודי, כלומר שמרדכי משבט יהודה. מסיים הפסוק איש ימיני, כלומר שהוא משבט בנימין. אז תחליט. אתה בתחילת הפסוק אומר שבט יהודה, סוף הפסוק אתה מדבר על שבט בנימין. אז תחליט מה קורה כאן. השאלה הזאת נשאלה בגמרא, ויש כמה תירוצים על זה. אנחנו נגיד תירוץ אחד, ואז בעזרת השם, בשבוע הבא, ניכנס לזה בצורה שצריך לחרות את זה עם עת ברזל, כדי שהדברים יהיו ברורים. איש יהודי זה שבט יהודה. איש ימיני זה שבט בנימין. למה היה צריך להכניס במגילת אסתר את העניין הזה של גם איש יהודי, גם שבט יהודה וגם שבט בנימין? מה זה עוזר לניצחון של עם ישראל? מה זה קשור לעניין שצריך להיות משהו שקשור גם לשבט יהודה וגם לשבט בנימין? אז קודם כל נקדים. ידוע שהעולם מונהג בשתי סוגי הנהגות. הנהגת שנקראת טבע, הכל הולך כרגיל, ויש הנהגה שנקראת ניסים ונפלאות. הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל מתנהג פעם בדרך הטבע ופעם בדרך הניסים. בנימין זה איש שקשור לניסים בלבד. הוא לא רואה את הטבע, אין לו טבע בכלל. יהודה זה מלכות. מלכות זה הכל טבעי. עושים הכל לפי הטבע. לכן בתהילים סמך ח' כתוב שם שכשנכנסו לים, בים סוף, כתוב בנימין רודם. שרי יהודה רגמתם. מה זה בנימין רודם? שבנימין קפץ לים. בנימין אמר, אני קופץ, הים יפתח, ניסים ונפלאות. שרי יהודה רגמתם. שרי יהודה לקחו אבנים וזרקו על בנימין. זרקו על שבט בנימין. מה אתם נכנסים? תחכו שהמים יתייבשו לפי הטבע, ואז נוכל לעבור. אלה אמרו, מה פתאום? אנחנו קופצים לתוך הים, הכל זה ניסים ונפלאות. אבל יהודה אומר, מה פתאום? רגמו אותם באבנים. יהודה צריך דרך הטבע, זה מלכות. מלכות דרך הטבע. בנימין, כיוון שהוא מעל הטבע, בחלקו נבנה בית המקדש. רוב בית המקדש, חוץ מרצועה אחת, כל חלקו של בנימין זה בית המקדש, חופף עליו כל היום. בנימין זה בית המקדש, שם שוכן הקדוש ברוך הוא. ניסים ונפלאות. לכן כולם צעקו על מרדכי, איך אתה לא משתחווה להמן? מה אתה מתגרה בו? לפי הטבע, כשהרשע נמצא למעלה, צריכים ללכת איתו, להחניף לו. למה? כי הוא נמצא למעלה. תעלה בעידן הסגיד לי, כשהוא נמצא שם למעלה, אתה צריך ללכת איתו לפי הטבע. אל תתגרה בו. אמר להם בנימין, מה פתאום? זה לאנשים פשוטים. אנשים פשוטים לא יכולים להתגרות ב- 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 ברשע. אבל מי שצדיק גמור, בנימין הוא היה מהשטח של הצדיק הגמור. הוא היה צדיק גמור, אני יכול ללחם איתו. אני נולדתי בתוך ארץ ישראל. יהודה נולד בחוץ לארץ. אז הוא קשור לעולם הטבע. אני נולדתי בארץ ישראל, אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ולכן בנימין לא שלט בו רימה. כתוב שבנימין הקבר הוא נשאר כמו שהוא עד היום, שרימה לא שולטת בו. ולכן המן רצה להילחם נגד שני הדברים האלה של עם ישראל. הוא ידע שיש בעם ישראל שתי הנהגות. אחד קשורות לבנימין, אחד קשורות ליהודה. לכן כתוב שהוא נלחם המן למרדכי לבדו, כמו שכתוב שם, מרדכי לבדו, והוא גם נלחם עם עם מרדכי. לא רק עם מרדכי לבדו, שזה נגד הניסים של עם ישראל, אלא הוא רצה ללחם נגד העם מרדכי, שהעם זה הדבר הטבעי שיש בעם ישראל. ולכן הוא רצה ללחם איתם. עכשיו, אצל הקדוש ברוך הוא יש שני ידיים כביכול. כשאנחנו מתייחסים להשם, מדברים על שתי ידיים. כן? אף ידי יסדה ארץ, וימיני תפחה שמיים. יד שמאל מסמלת את הנהגת הטבע בעולם, ויד ימין מסמלת את ההנהגה שהיא מעל הטבע. לכן, אף ידי יסדה ארץ. היד השמאלית, כביכול של הקדוש ברוך הוא, היא יסדה את הארץ. זה טבע, הכל, יד שמאל. אבל ימיני, זה קשור לשמיים. ימיני תפחה שמיים. הימין הולכת על השמיים, על מה שזה מעל הטבע. ולכן, אף ידי יסדה ארץ. בית המקדש, מכיוון שבית המקדש היה בו 10 ניסים, ומצד שני, הכהנים אוכלים ושותים בבית המקדש, ועושים גם דברים רגילים של טבע. אז לכן חייב בית המקדש להיות בו גם נס וגם טבע. זה מקום של נס וטבע, ששניהם משתלבים שם ביחד. איך הם משתלבים? יש שם את הכהנים שאוכלים ושותים, מצד שני, אש יורדת מהשמיים ולוקחת את כל הקורבן. ולכן, זה היה נס, בנס וגם טבע. ולכן, כשבית המקדש הקדוש ברוך הוא רצה לבנות אותו, הוא בנה אותו עם שתי ידיים. עם יד שמאל, שזה טבע, ועם יד ימין, שזה נס. ולכן כתוב, מקדש אדוני, כוננו ידיך. זאת אומרת, שני הידיים בנו את הזה. ולכן, עם ישראל, תמיד מבקשים מהקדוש ברוך הוא, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך. הזרוע זה איפה שמניחים את התפילים, זה יד שמאל. ועם ישראל מבקשים, ריבונו של עולם, תתנהג איתנו הנהגה טבעית, זה גם טוב. תעשה איתנו גם הנהגה טבעית, אנחנו מוכנים לקבל גם את זה, הכל בסדר. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה פתאום? מה פתאום? על כפיים חכותיך, אני לוקח אתכם על שני הידיים. לא על יד אחד, גם ניסים וגם טבע. זה המצב. והנה, כיוון שמגילת אסתר, מגיע אלינו המן, שהוא רוצה לחסל גם את הנס וגם את הטבע, היה חייב להביא את מרדכי. שמרדכי הוא נמצא גם איש יהודי, גם קשור לטבע, וגם איש ימיני, שמבחינת המשפחה שלו הוא משבט בנימין. לכן היה צריך לבוא את שניהם יחד, ולכן כל המגילה זה נס בתוך הטבע. כל המגילה, מי שיסתכל עליה, הוא יראה הכל רגיל, הכל כרגיל. אבל רק בסוף המגילה הוא פתאום יקלוט שיש פה נס מעל הטבע. לכן היה חייב שבמגילה הזאת יבוא מרדכי, שיש לו גם את זה וגם את זה. התירוץ השני שהגמרא אומרת, זה התירוץ הפשוט, ששבט יהודה אומרים מרדכי משלוני, מרדכי הוא שלנו, מרדכי שייך לנו, אנחנו הבאנו את מרדכי. מצד שני בנימין אומרים, סליחה, מבחינה ביולוגית מרדכי הוא שלנו. מה זאת אומרת מרדכי שלכם? מה אתם שבט יהודה טוענים שמרדכי הוא שלכם? מרדכי הוא מהצד שלנו, אנחנו ביולוגית הוא בא משבט בנימין. מה היה שורש הוויכוח? 450 שנה קודם לכן, היה דוד המלך. דוד המלך יצא לגלות מהבן שלו. הוא יצא והיה הולך ובוכם. הולך ובוכם. בורח מהבן שלו. והנה, בתוך העניין הזה, יוצא עליו שמעי בן גרה. שמעי בן גרה היה רבו של דוד. יצא אליו. והתחיל לקלל אותו כללה נמרצת. נמרצת זה ראשי תיבות, נואף, מואבי, ממזר, רוצח, צורר, תועבה, כל הראשי תיבות של המילה נמרצת, הוא הוריד עליו את הכל, ואמר לו, אתה רואה? למה אתה בורח מהבן שלך? אתה יודע למה? כי אלוקים העניש אותך. אתה לקחת מלכות משאול, שהוא מהצאצאים שלי. אתה לקחת לשאול את ה... את הממלכה, דע לך, אלוקים עניש אותך, שהבן שלך ירדוף אחריך, כדי לקחת לך את הממלכה. וכתוב שדוד בכה באותו זמן, מה שהוא לא בכה כל ימי חייו. היה לו בכי גדול שם. ויואב בן צרויה, אבישי בן צרויה, שר הצבא, אמר לו, דוד, תן לי, אני אלך יחתוך לו את הראש. איך הוא מדבר ככה? הוא נקרא מורד במלכות. מורד במלכות, אני אחתוך לו את הראש. אמר לו, מה פתאום? מה פתאום? השם אמר לו, כלל, תעזב אותו. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה קיבלת את הביזיונות, בכית כל כך הרבה על הביזיון שקיבלת, ולקחת את זה באהבה, אתה תהיה רגל הרביעי במרכבה. יופי. והנה, דוד המלך, ניצחו את אבשלום, הרגו אותו, דוד המלך חזר לממלכה. כשהוא חוזר לממלכה, אז בא אליו שמעי בן גרה. אוי ואבוי, חטאתי עוויתי, סליחה. אמר לו, אדוני, היום לא יומת איש מישראל. אני חזרתי לממלכה, היום לא יומת איש מישראל. וקשה, למה אתה אומר היום לא יומת איש מישראל? תגיד, היום לא יומת שמעי בן גרה. הרי מדובר בבן אדם אחד שמרד בך. אז מה זה היום לא יומת איש מישראל? דוד המלך ראה ברוח הקודש שצריך לצאת משמעי בן גרה מרדכי, בעוד כמה שנים הבן אדם הזה יהיה בעולם, ומרדכי צריך להציל את, את, את עם ישראל, ולכן הוא השאיר אותו, ולכן הוא אמר לו בלשון הזאת, היום לא יומת איש מישראל. איזה איש? איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי. אז כדי שמרדכי יישאר בעולם, אז הוא לא הרג אותו. אבל הוא אמר לבן שלו, שלמה, תראה, שמעי בן גרה מורד במלכות, אם הוא ימות מיתת עצמו, אז אין לו חלק לעולם הבא. אבל אם הוא ימות מיתת מלך, אז יש לו חלק לעולם הבא. לכן, אני מזהיר אותך, אתה תבדוק מתי שהוא הפסיק להביא ילדים. ברגע ששמעי בן גרה הפסיק להביא ילדים, תעשה כחוכמתך. ברגע שמרדכי כבר יצא להעביר העולם, עשה כחוכמתך ותהרוג אותו. למה? כדי שהוא יוכל להגיע לחלק לעולם הבא. ובסוף סופו של דבר הוא הרב שלנו, הוא חייב להגיע לעולם הבא. ולכן שלמה המלך עשה בדיוק ככה. אבל הוא חיכה עד שהוא יפסיק להביא ילדים. ולכן אומרים שבט יהודה, מרדכי הוא שלנו. אם דוד היה הורג את שמעי בן גרה, אין מרדכי. לכן שבט יהודה לוקח את כל הקרדיט, שבעצם לכן איש יהודי הוא משלנו. אנחנו הבאנו אותו, אנחנו המשכנו להחיות אותו, בשביל זה הוא יצא. מצד שני, אומרים שבט בנימין, בכל זאת הוא יצא מאיתנו, אבא שלו זה בנימין, ולכן הוא יצא מאיתנו. לכן כתוב איש יהודי ואיש ימיני. בעזרת השם, בשבוע הבא, החידוש העיקרי של איש ימיני ואיש יהודי, יבוא בשבוע הבא, תהיו בכוננות לרשום את זה, כדי שבעזרת השם תוכלו להגיד את זה בסעודה, והרבה הרבה אנשים ישמחו, וכדאי לעשות את זה לפני ששותים את היין. אני רוצה לברך את כולם, שבעזרת השם, גם במגילה, דרך אגב, כתוב ששבשתי גדל לקרן, למה היא לא באה? לזה גדל לקרן. אז אמרו לי שבגלל שהיא הייתה יתומה, אז עשו לה קרן ליתומות. וגם אומרים שמדינת אתיופיה קשורה למגילה, והיא כתובה שמה. כתוב להראות העמים והשרים אתיופיה. ומי שקורא את זה צמוד, הוא קורא אתיופיה. ואז הנה אתה רואה שגם אתיופיה נמצאת שמה. וגם אחד אמר לי שהמגילה הזאת נמצאים שמה, כולם זה בפרס. איך רואים שזה פרס? אומר, תראה לפי השמות. תקרא את השמות, תראה, ממש בפרסית זה נקרא כאן. והקרוב אליו, קרשנה, שטר, אדמת אתר, שישמרס, מארסנה ממוכן. ממש כמו שהפרסים קוראים את זה. ולכן, אנחנו עכשיו בעזרת השם ניכנס לשבת הנפלאה הזאת, פרשת כי תישא, ומכאן נצא בעזרת השם להתכונן לדברים, לכתוב אותם בצורה מסודרת, כדי שנוכל להגיד אותם בסעודת פורים, שיהיה לכולם שבת, שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל